אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
את השעה הקרובה אנחנו נייחד למשורר חתן פרס ישראל אברהם שלונסקי, שאילו היה חי, היינו חוגגים איתו מחר את יום הולדתו ה-120. את התוכנית נתחיל עם שלונסקי עצמו, בקולו, כשהוא מקריא את ברגל אדישה.
הזמן בועד בך ברגל אדישה, כבעות טייל בחונכייה פלונית שעל החוף. אגב בעוף מחול אל חול, האם גם זו משלה עצמה לפתוח, כי המוצב על מרבצה שלה כל כך קרוב אליה, במועל ראש הרחיק, במשהו גבוה מהכל, בחר בה מהרבה? האם גם היא בודה לה הפיצוי על סולמו של בעל חלומות, ואת הבחות הזאת היא הומיה מפה לאוזן? טייל על שפת החול, ופסע אין אפשר, הזמן בועט בך ברגל אדישה.
הזמן בועט בך ברגל אדישה, שלונסקי בקולו. ברגל אדישה. שלונסקי נולד ב-1900 באימפריה הרוסית, נשלח ארצה בגיל 13, ועם פרוץ מלחמת העולם הראשונה חזר לרוסיה. את שירו הראשון פרסם בגיל 19 בעיתון השילוח הברלינאי, ובגיל 21 עלה לישראל. בין כתביו שירה כמובן, אך גם תרגום מחזות, מסות וכמובן יצירות לילדים. ב-1967 זכה בפרס ישראל לספרות, שש שנים אחר כך, ב-1973, הוא הלך לעולמו. שלום למשוררת סיגל אשל.
בוקר טוב, גואל.
נכדתו של אברהם שלונסקי.
נכון, נכדתו הנרגשת. לשמוע את הקול שלו, זה כל כך חודר לליבי.
איזה מין סבא הוא היה?
קודם כל, אני ילידת קיבוץ שער הגולן, ואנחנו היינו באים אליהם לתל אביב לחופשות, ואלו היו הנקודות השיא של השנה. הוא היה סבא חם ומפנק. כאשר באנו לעיר האורות תל אביב, אז כל השהות שם הייתה מאוד ככה בסימן פינוק והתפנות אלינו. ועם זאת ראיתי אותו בעבודתו, הוא היה יושב, גם כאשר ביקרנו, יושב על השולחן הגדול והעמוס שלו ועובד ומקציע מילים.
מקציע מילים, החדר היה סגור תמיד, סבא עובד לא להפריע?
כאשר באנו הוא לא היה סגור תמיד, ואני גם זוכרת את עצמי יושבת מתחת לשולחן הזה, כאשר הוא עובד ומספרת לעצמי את המעשיות שלי. אבל כן, בדרך כלל, כאשר הוא היה עובד, הוא היה צריך שקט וריכוז. הייתה לו מתנועה כזאת מיוחדת עם היד, שהוא היה עושה תנועה גלית, שהייתה עוזרת לו להגיע למילה המדויקת שהוא רצה למצוא.
חשבתי שזו תנועה גלית של צילי מהחדר, אני עובד. בת כמה היית כשהוא הלך לעולמו?
הייתי בת 13.
אז הזיכרון הוא ממשי. הרגשת הנכדה של?
בהחלט, בהחלט. כאשר אני נולדתי, סבא היה עדיין סלב היסטרי. ואומנם בתור ילדה צעירה לא הבנתי שהוא שלונסקי הגדול, הוא היה סבא שלי. אבל לאט לאט היו כל מיני רמזים שהבהירו לי שפה יש משהו מיוחד ואחר. ו... אפשר לומר גם שגדלתי לאורו, או גם בצילו, אתה יודע, יש לזה שני צדדים, וזה בהחלט השפיע עליי, וגם על התנהלותי בתחום הכתיבה בוודאי, ובעוד תחומים.
את אומרת, הוא היה סלב היסטרי כאשר את גדלת. אנחנו מדברים על מציאות אחרת לגמרי. את כואבת את העובדה ששלונסקי אולי לא קיבל את המקום, לפחות בזיכרון ההיסטורי של כולנו, לא קיבל את המקום של משוררים שהיו שווים לו?
אני בעיקר מצטערת על זה. תראה, יש בזה אולי אפשר לומר שככה, זה תמיד יש אופנות חדשות, טרנדים, אבל הוא, מעבר למפעלות הגדולים שלו, מעבר לזה שהוא פתח הרבה דלתות וגידל דורות של משוררים, כשלעצמו הוא היה פשוט משורר ענק. היו לו כל התכונות הנפלאות שמייחדות משורר גדול, היה לו באמת דמיון יוצא מן הכלל, ושליטה שאין כמותה בלשון, ועומק פסיכולוגי ופילוסופי, מוסיקליות, ו... כל אלה היום אולי מסתכלים על הכתבים שלו כעל דבר גבוה ושקשה להבין ושלא שייך. אולי גם הכתיבה הסימבוליסטית למשל אפילו בשיר שהשמעת בהתחלה, השיר יוצא מן הכלל. Mm-hmm. הוא לא אומר, אני צריך להבין שאני כמו הקונחייה, הזמן בועט בי ברגל אדישה. לא, הוא כותב על הקונחייה ודרך זה הוא מביע את הרגש שלו, את החוויה הזאת, וכך היה,
אז מה זה בעצם הזמן, המקום אליו הגענו תרבותית, שלא מאפשר לנו אפילו להבין את שלונסקי היום? הוא לא עובר לישראלית, מעברית?
גם אולי זה גם מפני שבמהלך השנים באמת עסקו פחות ביצירתו ולא הלחינו גם הרבה ממנה.
כן, שזה מאוד מאוד חשוב עבור משוררים שילחינו את שיריהם כדי שהם יוכלו להיכנס באמת אל תוך הציבוריות הישראלית. למה באמת לא הלחינו אותו?
אני חושבת ששוב, כפי שהזכרתי, זו לא המוסיקליות, הוא היה סופר מוסיקלי, אלא ש... באמת הכתיבה שלו לא נתפסה כל כך כאישית, ישירה ורגשית. שוב, בגלל אותו צורך שהוא האמין בו, שצריך לקחת מרחק מהחוויה, להתבונן בה ולאבד אותה פואטית. ועל כן, זה אולי נתפס כפחות רגשי ואישי. הוא היה גם אדם מאוד פרטי, הוא לא הרבה לחשוף את רגשותיו, לא בכתיבה וגם לא בשיחה. ואין הרבה שירי אהבה, לפחות לא ב... בספר האחרון, ספר הסולמות, יש יותר שירי אהבה. אולי בגלל זה, אתה יודע, אולי בגלל זה. אבל יש שירים נפלאים שצר לי שהם פחות מוכרים. אני מקווה עכשיו שאתר שלונסקי עלה לאוויר, ואני ארצה להזכיר את הפרטים, אם זה בסדר מצדך.
אנחנו עוד רגע באמת נדבר על כך שאת מקדישה את עצמך לכך שכולנו נזכור אותו. אני רוצה ברשותך, אני מקווה שאני אר לידך, שתקרי עבורנו את גלגול שני של כוכבים.
אוי, בשמחה. גלגול שני של כוכבים. בן האדם ידע את כל הכוכבים, צי החלל יבוא אל כל המזלות, והם ינוסו אל השיר, לחיות בו את בדותם לעדי עד, כאלילי גויים, כבני מלכים של אגדות, כמשך הסמלים של כל חוכמות הרז, אשר בבוא איתם לגבוה בעליל ובתבונה, ונצררה נפשם בצרור חיי שירנו, גלגול שני של משמעם האמיתי.
אני עוצר אותך כאן, סיגל, אף כי לא סיימנו את השיר, כי את הבית השני אני רוצה שסבא שלך יקרא.
אוי, יוצא מן הכלל.
או, רותי יקרה, זה ביתי. הגידי לי, סיגלי, שכבר היום אני רואה אותה ברור, עומדת פרחונית בכביש של מעלה בציפייה לטרמפ אל הירח, ולעת שובה הביתה שר השיר על כוכביהם של סב וסבתא.
זה עלייך, סיגלי. סיגלי,
אפשר לא להתייפח פה.
זה עלייך, סיגלי, את סיגלי, מעכשיו אקרא לך סיגלי. הוא רואה אותך, ברור, עומדת פרחונית בכביש של מעלה. אז הוא כתב עלייך.
נכון, הוא כתב אליי, הוא פונה פה אליי דרך אמי, ואני אומרת בהופעות שאני נושאת את המילים האלה כמין צוואה רוחנית, ויש פה איזה צו כפול כזה, כי אחד זה לשיר עליהם, להנציח אותם, לשמור את זכרם, והדבר השני הוא גם בכל זאת להגיע לירח, ואני אומרת להפסיק לצפות לטרמפ הזה, אל הירח שלי, אל הדברים שלי, אל היצירה שלי.
אוסי, או רותי יקרה, גידי לסיגלי, שזה דווקא אולי פרק בחייו של סבא שלך, של אברהם שלונסקי, שאנשים יותר מכירים או יותר נהנים לדשדש בו, העובדה שאותה רותי יקרה, אימך, היא אשתו השנייה. למעשה היה שם סיפור של בגידה מאוד גדול.
כן, נכון, אתה יודע, זה כנכדה, מוזר לי קצת לדבר על חיי האהבה של סבא שלי, שאני שמחה שהיו לו, אבל זה פרק ידוע, חשוב ומהותי, ואין מה להתכחש לו. ומה שעוזר לי לדבר על זה, זאת העובדה שאכן היה שם סיפור עם הרבה כאב וטלטלה לכל הצדדים, אבל זה לא היה רומן של מה בכך, זה לא היה פלירט, חסר התחשבות, רק כדי להוכיח משהו. זה היה סיפור אהבה עצום, שבאמת גרם כאב לכולם. הוא היה על רקע מסוים, כיוון שסבא שלי ואשתו הראשונה, לוסיה, שזו הייתה באמת גם אהבה גדולה, הם הכירו בגיל צעיר והם התחתנו ועלו יחד ארצה, וכאן בארץ, במהלך הזמן, התחיל ביניהם ריחוק מאוד גדול עם הקשר העמוק שנשמר, וזה היה על רקע שסבא שלי, שהיה מסור כולו לבניית התרבות בעברית, חי עם לוסיה, שלוסיה הייתה שחקנית, היא הייתה אישה כנראה רבת קסם, אבל היא לא התחברה לעברית בכלל, היא לא למדה עברית, היא לא רצתה או לא יכלה, ולא היה לה שום קשר לדבר הזה, שלא היה הדבר של מה בכך, הוא באמת היה בזמן יוצא מן הכלל בהיסטוריה, שכל כולו היה מסור לזה. לא הייתה שותפות ביניהם בזה, גם היה לה סגנון חיים יותר ככה.
בוהמיאני.
בוהמיאני, פזרני, והוא היה יותר צנוע וסקפן, וחל ריחוק על הרקע הזה, וברבות הזמן, בעודם נשואים, דווקא מצידה התחילה, היא חיה עם מישהו אחר, היה לה רומן גדול עם שחקן אחר, שהיא גם חיה איתו, עברה לגור איתו, ועל רקע ההתרחקות הזאת, ועל רקע הקרבה שהוא מצא עם סבתא שלי, שאכן הייתה נשואה אז ליעקב הורוביץ, סופר, עורך שייך, כן, הוא היה חלק מהחבורה ספרותית, הם ישבו כולם ביחד, היא סבתי הייתה חובבת תרבות אמיתית וידענית, באה ממשפחה מאוד ככה גם כן גדלה לעברית, והיא הצטרפה לחבורה, ושם נוצקה ולבלבה
האהבה ביניהם. את אומרת, הזכרת קודם שהסיפור הזה, הסיפור האישי הזה, שאוהבים לדבר עליו בשקט, אבל פחות כאשר מיקרופון דולק, את אומרת שהוא מהותי להבנה אותנו את שלונסקי. מדוע הוא מהותי?
אני לא יודעת אם אמרתי את זה ככה, אבל זה סיפור מהותי כדי להגיד, אולי ששלונסקי לא היה איש קל דעת, הוא היה איש קל לשון, כן? אז יש כל מיני אמרות והברקות, ואולי אפשר לדבר על זה, היו שתי נשים והייתה בגידה, והיה, כן, כל זה היה, אבל תלוי גם באיזה משקפיים מסתכלים על זה, הוא היה איש עמוק, הוא היה איש שלא היו לו מלא פלירטים ורומנים בחיים, איש של אהבה עמוקה, איש משפחה, איש נאמן, הוא לוסיה, על אף שהם כבר חיו בנפרד, הוא היה נשוי
לסבתא הראשונה,
כן. שלי, כן. עם סבתא שלי הוא חי את מרבית שנותיו הבוגרות, אבל הוא המשיך לדאוג לה, היא הייתה אלכוהוליסטית, והוא מכספו מימן את השהות שלה בסנטוריום בשוויץ. הוא היה איש מאוד אכפתי, מאוד כאב את הקרע הזה שנוצר, ואת הכאב שהוא סב לכולם.
כמובן, לכולם, כמו שאת אומרת, לכל הצדדים. אולי לסיום, אמרי לנו ברשותך, הזכרת קודם שאת לאורו ולצילו. עד כמה הצל הזה מקשה, אם אני לוקח את סיגל, היוצרת, העצמאית? איך אפשר להעז ולשבת על השולחן ולברור מילים כאשר הסבא שלך הוא אברהם שלו? אני לא הייתי מעז לקחת עיפרון ליד.
זה אכן, אני משתמשת בדוגמאות מהמופעים, כי אני מדברת על זה, ואני אומרת ששנים רבות אני התקשיתי למצוא, להבחין באור הקטן שלי, להדליק אותו מתחת הזרקור העצום, לשמש העצומה הזאת. ובצד זה אני כתבתי מאז שהייתי ילדה, תמיד זה היה בי, ואפשר להגיד גם שהמקצב השלונסקאי הזה אפילו מתנגן, אולי השירים הראשונים שלי היו יותר בנוסח הזה, אבל כן, זה השפיע עליי תמיד, או שנים רבות הרגשתי שאני תחת המיקרוסקופ ותחת השוואה בלתי נמנעת, ובאמת רק בשנים האחרונות יותר אני מרגישה שמצאתי את דרכי.
צריך פשוט לנצח את זה.
לאחרונה.
צריך פשוט לנצח את זה. אולי מילה לסיום שלך, את המאזינות והמאזינים שלנו באמת לאותו אתר שבו אפשר למצוא את שלונסקי ולהבין באמת את גדולתו בין המילים.
בשמחה. אז יש אתר שלונסקי שעלה בחודשים האחרונים לאוויר. האתר הוא בשיתוף המשפחה ויד שלונסקי, שהיא חלק מקרן רבינוביץ', פרופסור חגית הלפרין, שהיא הביוגרפית של סבי וחוקרת ספרות, היא עורכת התוכן של האתר, יש בו תמונות, מאמרים, גוף השירה שלו כמעט בכולו באדיבות פרויקט בן יהודה, מאמרים, ציטטות, מלא חומרים מרתקים, מצחיקים, מעניינים, הכל הכל הכל. הכתובת www.shlonsky.org.il.
הכי פשוט שיש, שלונסקי פשוט. נכדתו, סיגל אשל, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה לך, גואל.
שלונסקי גדל בבית חבדניקי, הוא אפילו למד בחדר עם מי שיהפוך כעבור שנים ללובביצ'ר, לאדמור מלובביץ'. יחד עם זאת, התפיסה הכללית את שלונסקי שהוא חילוני, סוציאליסט, תומך מפם, אבל האם בתוכו, האם בתוך שלונסקי נותר אותו דתי שמקדש את אלוהים? בוקר טוב לדוקטור רן יגר, עמית מחקר במכון ארטמן, תודה רבה לך שאתה איתנו הבוקר.
בוקר טוב, גואל.
הוא נשאר דתי?
אני חושב שהשאלה של אלוהים, של אמונה, שהיא כל כך מרכזית בכלל ליהודים מודרניים שעוברים את כל תהליך החילון וחזרה, לא הפסיקה להסיק אותו כל חייו. זה, הייתי אומר, זה כמעט לא שני צדדים, אלא זה כל הזמן רוכש, החילוניות והדתיות ואיזו ערנות בלתי רגילה לכל הנושא של קודש וחול, שגם כשהוא יושב בעמק ישראל, הוא שואל בתור חלוץ, השאלה הגדולה, אם הם עושים מעשה מקודש, או חילוני.
שזה היה תקופת זמן מאוד מאוד קטנה, נכון. בחיים שלו, אנחנו תופסים נכון. אותו בתור איש העמק, אבל מה, כמה, נכון. כמה שעות הוא היה שם, כמה חודשים?
הוא שלושה חודשים שם, אבל אתה יודע, הוא חתום על המיתוס הגדול המופלא של עמק ישראל, בתור המקום הקדוש של הסוציאליזם החילוני, הציוני. והרבה מאוד מהסיפור הזה קשור בשלונסקי, שבאמת רואה את עמק ישראל כמרחב של עבודת קודש.
והמרחב הזה לא משנה איכן הוא נמצא בעצם.
זה משנה, כי יש חשיבות פה לארץ ישראל, למרות שאתה יודע, זה פשוט מרתק. הוא נוסע לפריז, ואנשים לא מבינים אותו, אומרים, הוא לא ציוני. הוא נוסע לפריז, ואז הוא כותב שם סט של שירים על אלוהי פריז, ומתאר את עצמו עולה למגדל אייפל, ומשדר מקצה הציביליזציה המערבית לאלוהים. זאת אומרת, אלוהים זה לא רק עניין של ציונות או עמק ישראל, איפה ששלונסקי הולך, השאלה הזאת, הנוכחות הזאת מלווה אותו.
מדהים. אנחנו כמובן שומעים ברקע את מוטי פליישר מבצע את שיר שבת, כן? הזכרנו קודם בשיחה עם נכדתו, סיגל אשל, על כך שהוא כמעט ולא הולחן, אבל כשהוא הולחן יצאו שם דברים יפהפיים, בואי קלה, בואי קלה. הזכרתי בתחילת דבריי, הדוקטור יגר, הזכרתי את העובדה שהוא למד עם הלובביצ'ר.
זה באמת סיפור מדהים. אפשר ממש לעשות על זה סרט. שני ילדים שהם בני משפחה אחת. הלובביצ'ר הוא בן דוד שני של שלונסקי.
בן דוד שני, אני גרוע, כן. אני גרוע בחישובים משפחתיים. אני מאלה שתמיד אומרים, הדודה, הבן, הנכד,
זה ש...
אז תעשה לי את העץ הזה.
זאת אומרת, הם האמא של שלונסקי, בדוד, הם ממשפחה חבדית, אבל הדבר הפשוט, הם ממש חיים בית ליד בית. וכשאבא של שלונסקי, שהוא אחד עמניק, אומר, כן, הילד שלי יהיה כבר יהודי חילוני, אבל אני רוצה חינוך מסורתי, אז הוא שולח אותו לחדר. ומי החברותה שלו לחדר?
רגע, לפני החברותה, אתה אומר לי שבעצם כבר האבא שלו החליט על החילוניות שלו, זה לא שהוא התפקר?
נכון, אתה יודע, אוקיי. זה גם מדהים. אנחנו כולנו חושבים, במובן הזה שלונסקי שונה מביאליק. הוא לא דטלש פשוט, mm-hmm. הוא לא עזב את הישיבה והלך לחילון. בגלל שאבא של שלונסקי הוא אדם מסורתי, אחד העמני, ואימא שלו היא קומוניסטית עם אקדח בחגורה. אז הוא כבר בעצמו, איך הוא אומר בשיר מופלא שלו, אצלנו, לנין, בקונין והרמב״ם, מסתכלים אחד אל השני משני קידי הספרייה.
נהדר, רגע, אז קח אותי לחדר הזה. יושבים שני ילדים.
שני ילדים יהודים, הוא אומר, אני, כשהוא מתאר את עצמו נולד, הוא אומר, נולד ילד יהודי ב-1900. זה מבחינתו חלק מהמיתוס של חייו, שהוא פתח את המאה ה-20. הם לומדים ביחד בחדר.
הוא והלובביצ'ר.
הוא והלובביצ'ר, גואל, ואחד מהם הופך להיות השלונסקי, המפמניק, כל מה שאמרנו וכל מה שיודעים, והשני הופך להיות הלובביצ'ר. ומה שמרתק זה, ובאמת, אני מרגיש שממש הייתה לי זכות בעניין הזה, שזה לא פריט אנקדוטלי ביוגרפי, למדנו פעם בכיתה א' יחד. יש מכתבים אינטימיים ששלונסקי, קודם כל הוא שולח לרבי את הכתבים שלו, והרבי גם קורא בכתבים שלו, ומגיב לו על השירים, ושלונסקי נוסע עליו לניו יורק, והם מדברים, ויש חליפת מכתבים מרתקת.
אז אתה חייב להקריא לי משהו,
הנה, מכתב שכותב שלונסקי לרבי מלובביץ' ב-1968. והוא אומר לו ככה, תשמע, לעצם עניין האמונה שבסתרי ליבו של משורר, יהא אשר יהיה, כל שכן בנם של חבדים, איני בטוח כי אצליח לומר בקצרה דברים שעשויים להבהיר. ניסיתי באותה שיחה שנתקשרה בינינו, כלומר שם בניו יורק בחדרו של הרבי, לרמוז משהו על אותו אי שקט נעלה, אותה אי ידיעה שהיא הפגישה המפעמת, שבין אדם לסודות האופפים אותו, שממנה מתפרנסת השירה. ואז הוא אומר דבר מדהים, אני רואה בכך את הדבקות האמונתית של המשורר, שבניגוד לאיש המדע למשל, החי על הידוע, חי המשורר על הבלתי ידוע. ואני חושב, ואז הוא אומר, אני חושב שכבודו לאמונה כזו מתכוון, ושבזאת איש דתי עשוי להסתפק.
איזה יופי, הבלתי ידוע מול הידוע. ואכן עד מותם של השניים הם היו בקשר? הלובביצ'ר והשלונסקי?
הם בקשר, אתה רואה גם שהם שולחים אחד לשני, גם לא רק אגרות כאלה.
טוב, זה חייב לעשות סרט,
אני מסכים איתך, אני חושב שבמאי שלוקח את הסיפור על שני יהודים שהפכו להיות מנהיגים אדירים של העם היהודי, שני ילדים מאוקראינה. סיפור אדיר, אני מסכים איתך.
אז אולי לסיום אשאל אותך ככה, שני ילדים יושבים יחד בחדר, האחד הופך לשלונסקי, האחר הופך לרבי מלובביץ', מדוע האחד ייזכר יותר מהשני?
תראה, אני חושב ששלונסקי עשה דברים מדהימים בתרבות הישראלית, ואולי חלק מהדבר שקורה, והוא גם עצמו היה מודע לזה. יש מרידות, והוא מרד בביאליק, ואז חזרו לביאליק, והוא אמר שלונסקי, אני יודע שימרדו בי, אני יודע שימרדו בי, ובצורת השירה שלי, ובצורת הדיבור שלי, ובמי שאני. אני חושב שהוא קיווה שיום אחד אחרי שכל זה יתפוגג, ואולי דווקא ברבות הימים אחרי מותו, אפשר יהיה לחזור אליו. ואני חושב שצריך. לא כי נו, איזה גדול הוא ואנחנו לא יודעים, פשוט כי יש שם מוצר.
פשוט כי יש שם מוצר, וזה מה שאנחנו מנסים היום הבוקר להזכיר לכל המאזינות והמאזינים שלנו. אני מודה לך עד מאוד, הדוקטור רני אגר, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה גואל, בוקר טוב.
גל לתפילות תפרחה ושלכת ויום אחרון שמעת את קול קטרה קול השתיקות חזרו היום אליך כשוב יונה בעין עלה תרה ונוכריה השמש המשכמת וסהר קר מקשיח ונפחת וחוהומה וחוצפד מכמת כל שתימר ושהיה אחד כל איתותיי תשבורת יום עליי כל מילותיי היו לי לזרון ולא אדע מגודש יבולי מה להבר שדי ומה לזרון שב שילוחך יונת מבול מלכת חזרת אליי בלי סבר וחרון גם לתפילות תפרחת ושלכת גם ליבולים מגיע יום אחרון גודש יבולי מה להבר שדי ומה לזרום שב שילוחך יונת מבול מלכת חזרת אליי בלי סבר וחרון גם לתפילות תפרחת ושלכת גם ליבולים מגיע יום אחרון
כאן תרבות 104.9, 105.3 FM, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אמרנו לכם שלא הלחינו מספיק את שלונסקי, אבל כשהלחינו אותו יצאו דברים נהדרים, והנה שמענו עכשיו את אריק איינשטיין, כאשר הוא שר את יום אחרון למילותיו של אברהם שלונסקי. נעבור אל הנושא הבא שלנו, אנחנו נשארים בעניין הזה. פעמים רבות שלונסקי היה נקרא לשונסקי, כאות כבוד על מילים רבות שחידש בשפה העברית. רוצים לשמוע? אתם טיפלו. דו סיטרי? שלא. אגרוף? שלא. תמנון? שלא. הצגת בכורה? שלא. שתיין? שלא. אפילו על טעם וריח אין להתווכח? שלא. אנחנו ניתן כבוד עכשיו ללשונסקי, גם לשלונסקי. נעשה זאת עם רוביק רוזנטל, סופר וחוקר שפה, אתר הזירה הלשונית. בוקר טוב לך, תודה שאתה איתנו הבוקר, הדוקטור רוזנטל.
בוקר טוב, גואל.
תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לשונסקי או שלונסקי? באיזה צד אתה בוחר?
לשונסקי לגמרי.
אתה בצד הזה.
למרות שאתה יודע, זה נאמר קצת בהומור ואפילו בעקיצה, זאת אומרת, כיוון שהוא היה, אני קורא לו עושה הלהטים על התותן של השפה העברית, אף אחד לא התקרב אליו ביכולת שלו להטט בשפה, באותה תקופה של המחצית הראשונה של המאה ה-20, שבה השפה הייתה הרבה יותר פתוחה למשחקים, היום הרבה פחות נוטים לעשות את זה, באמת משוררים ואנשי לשון, עשו בה כרצונם, ואז גם למשוררים, ולא רק לו, היה הרבה יותר חופש פעולה גם בשפה, גם להמציא מילים, היום הרבה פחות מחדשים מילים, על ידי משוררים, והמשוררים גם הכניסו, בל נשכח את ביאליק, המחדש הגדול, המשוררים הכניסו הרבה מילים, מפני שהם היו זקוקים למילים, תוך כדי היצירה שלהם, והיה להם כאמור חופש פעולה, ושלונסקי היה החופש, חירות שהוא לקח לעצמו, הייתה כמעט מוחלטת גם בשירים, גם בתרגומים, וגם במסות שהוא כתב, מדהים. בכל אתה, דבר שהוא נגע.
אתה אומר, דוקטור רוזנטל, שאף אחד לא יתקרב אליו, ובכל זאת, בתפיסה שלנו, הוא איננו נתפס כמחדש.
זה טעות גדולה מאוד. תראה, אפשר להגיד בשקט שבאמת בן יהודה וביאליק מטילים צל גדול על כולם, אבל זה לחלוטין לא מפחית מהאושר של היצירה שלו. מילון חידושי שלונסקי שכתב יעקב קנני מכיל אלפים רבים מאוד של מילים. תראה, מה שקורה עם מילים בדרך כלל מחודשות, שאנחנו לא תמיד זוכרים מי חידש אותם, הרבה יותר מיוחס לבן יהודה ולביאליק, אבל אתה כבר השמעת חלק מהמילים, הבחנה, אהיל, ששמים מעל המנורה, מילה נהדרת כמו גמלוני, זאת אומרת, הגמל הזה, אדם שנראה קצת כמו גמל.
זו מילה נהדרת בכלל, כן.
הגששים, הבדואים ואחרים, או הגשש החיוור, חייבים לו את המילה גשש, לא יעזור שום דבר.
נהדר.
ומילה כמו מצוף, מילים נהדרות כמו צמרירי וקטנוני, שאני מאוד אוהב את המילים האלה שנגמרות בהכפלה, תסביך, תשמע, נתן לפסיכולוגיה, נתן לזואולוגיה, תעשיין, תפאורת האגורן, האגורנים כמובן.
לא היו תפאורות לפניו, אבל אני רוצה רגע ליישר איתך איזשהו פער שאני מרגיש בעניין הזה. איך ייתכן של משורר שכותב בעברית גבוהה כל כך, שעד היום קשה לקרוא אותה, מצליח לחדש מילים עבריות ישראליות לכאן ולעכשיו, אולי אפילו גם מאוד עיתוליות. איך אתה מגשר בין הפער הזה?
אני חושב שאין שום סתירה. כאשר הוא התיישב לכתוב שירה גבוהה, האנשים האלה עסקו במקביל בשירה, בפואטיקה, אפשר לקרוא לה ספרותית, אפילו גבוהה, מה שקוראים היום, בין כתיבה בעיתונים וכתיבה לילדים. והוא, המעניין הוא שדווקא בכתיבה לילדים הוא לקח לעצמו הכי הרבה חופש, ולכן נולדו שם שימושי סלנג וביטויי סלנג. קודם כל המילה דברת, איך נוצרה מחלה ממארת שקוראים לה הדברת? זה אני וטלי בארץ הלמה. המילה דברת היא כבר חלק מחיינו, וממנה נולדו הקשקשת, הפטפטת והברברת. זה הכל מילה שלו, וזה דווקא לילדים, הוא הרגיש שילדים נורא התחברו, מאוד התחברו, למילים כאלה סלנגיות, ואולי ניתן עוד כמה דוגמאות.
אני אוהב במיוחד.
של פעם, בא ינשוף עגול עיניים ונתן לו בשיניים. עכשיו, בשנות אותם שנים שילדים קראו למישהו בקרב וגרופים, תן לו בשיניים. אני אומר, אחי, הוא הכי, 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 הכי. אז את הפרסומת הזאת, הכי, קרבי זה הכי, הכי, זה כבר שלונסקי. או שמיום השוויץ ושוויצים, לא הושבץ עוד שוויץ כזה. הוא מאוד שיחק את המשחקים האלה, כנדסו כונדסים, התכנדסו, היופי שבטופי, וזה בכלל היה חלק ממנו, מגלל, היה לו גם משהו מאוד בהחלט כליל באישיות, עוצלי גוצלי, מה אתה רוצה שם, כל המילים, כל השירים, היום ילד יושב במאה ה-21 ושומע אותם וצוחק, כאילו שהוא ראה את זה לפני 100 שנה.
מדהים, פשוט מדהים. הוא מאוד אהב לחבר מילים. היו עוד כמוהו שחיברו מילים?
תראה, פחות. אתה יודע מה, בזה הוא היה באמת מיוחד. היו קצת, אתה יודע, אצל ביאליק השלדג, ואצל בן יהודה החיידק, אבל הוא היה מחבר מילים לא לצורך יצירת מילה חדשה שהשתמשו בה, אלא כמו שדוד אבידן עשה אחריו הרבה יותר ממנו, כי דוד אבידן הפך את זה לסמל שלו, הוא היה מחבר מילים למילה אחת, שזאת דרך בעצם הגרמנית ואולי קצת האנגלית, אבל הוא עשה את זה פשוט כמשחק. אז יש לו מילים כמו אדום חום,
כן? אדום חום. אוקיי.
אורצל, במקום להגיד יש, היה אור, היה צל, הוא היה אורצל, זאת אומרת, כאן הוא לא השתמש, לא התכוון שאנשים יתחילו להגיד אורצל, אבל זה שימש אותו בשירה
למשהו,
שלו.
למשהו, למשהו. זאת אומרת, אם הוא היה חי איתנו היום, אם הוא היה חי איתנו היום, הוא היה אוהב את
במילה אחת, זה שלו.
אם הוא היה חי איתנו, הוא היה אוהב את הקיצורים של הילדים היום, עם האוהב אותך, שזה הכל במילה אחת, לא כמה מילים נפרדות אחת מהשנייה.
אני לא יודע מה הוא היה אוהב, אבל הוא בהחלט אולי היה אומר, אני אבא של, אני התחלתי, אתם
אני,
רק
אני עשיתי.
זה יכול להיות.
אני עשיתי את זה. מחלות גם הוא אהב מאוד.
כן, כמו שהזכרתי, לצד הדברת, יש בכלל משקל המחלות המפורסם, הקדחת, הספחת וכל אלה, שמה זה יעשה מזה עשרות רבות של מחלות, הוא הלך לכיוון המחלות המדומות, אבל בעצם עם הרבה הומור, ישנת זה מי שאוהב לישון, נחרת זה מי שלא כל כך אוהב, אבל הוא נוחר כל הלילה, ואגבת באלף, הוא שיחק עם העניין הזה של אגבת עין א', כן?
כן, מה זה אגבת באלף?
אגבת זה מחלת הזלזול, ומצד שני דרך אגב בעין זה דרכו של החרמן.
נהדר, נהדר.
ואם אתה רוצה לשמוע קצת פוליטיקה, אי אפשר בלי השבוע, אבל היו לו דברים נהדרים. הדבר העיקרי הוא שמאוד מאוד אקטואלי, הוא דיבר אז תנועת הפועלים שלטה. אז הוא אמר, איך יוצרים קואליציה? זה בדיוק סיפור של היום. הוא אמר בשלושה שלבים. שלב ראשון, פועליציה, שלב שני גועליציה, זה השלב שאנחנו ממש בתוכו עכשיו, והשלב השלישי מועליציה. תשמע, זה לזה
פועליציה, גועליציה
ומועליציה. הוא מאוד אהב לקבל פרסים, אבל הוא גם אמר יותר מדי פרסים יש לנו בישראל, כל אחד נותנים פרס, וכולם עולים מלחמים לפרסים, אתם יודעים, והוא הציע לקרוא לזה פרסטיטוציה.
נהדר.
וזה בעקבות פרוסטיטוציה שפירושה כידוע זנות.
נהדר, פשוט נהדר. צריך לזכור את באמת הדברים החשובים שהאיש הזה עשה. אני מודה לך עד מאוד, הדוקטור רוביק רוזנטל. תודה רבה
תודה לך שהיית איתי הבוקר.
בוקר טוב. קהל נכבד ברגע זה מתחיל סיפור המחזה וזה הרגע לגלות את הנפשות הפועלות כלומר מה שמו של כל שחקן ולמה הוא מופיע כאן אבל ברמז רק קורטון ואין תוספת בוקר טוב, בוקר טוב זה אלמוני הוא בוקר טוב אלמוני בוקר טוב, בוקר טוב וזה פלמוני הוא בוקר טוב פלמוני בוקר טוב, בוקר טוב ומאן? כך מאחל ועד קלה ואיך אומרים זאת וכולי כי כל היל דרך אומה כל זה תראו על הבא מובן? בבקשה להתחיל אני אשר על הארמון על כן קוראים לו שר ארמון בוקר טוב שר ארמון בוקר טוב
אשר על האוצר
על כן קוראים לו שר אוצר בוקר טוב שר אוצר
בוקר טוב בוקר טוב אני תוכן הכפר
לכן פשוט קוראים לו התוכן בוקר טוב לתוכן
בוקר טוב בוקר טוב
אני ביתו
אשר לכן פשוט קוראים לבת תוכן בוקר טוב לבת תוכן
בוקר טוב בוקר טוב
באנוכי החצרונית באנוכי החצרונית
בוקר טוב החצרונית
בוקר טוב החצרונית
בוקר טוב
בוקר טוב, בוקר. כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בוקר טוב. ולמה אנחנו עוסקים בזה? כי אחד הדברים החשובים ששלונסקי עשה, וזה באמת פן נוסף ביצירה הענפה שלו, זו המיועדת לילדים, סיפורים מחורזים כתובים בשפה שכולם משחקי לשון, במרכזם עלילות משוגעות, מעלילות מיקי מאו, דרך אני וטלי בארץ הלמה, וכמובן, כמובן, שמעתם עכשיו את אריק לוי, אוצלי גוצלי. בוקר טוב לחגית רחבי, ניקולאייבסקי, במאית ומחזאית. בוקר טוב, בוקר טוב,
בוקר טוב,
בוקר טוב. זה נהדר, זה פשוט נהדר. עכשיו, אנחנו עוד רגע נדבר על כל תן העבודות שלו, הקשור לילדים, אבל נתחיל בזה, למה זה תפס ואחרים לא? למה אוצלי הפך לנכס שכזה?
כי אתה מתכוון ליצירות האחרות.
כן, לא, כמובן, כן? כמובן.
כי קודם כל אוצלי גוצלי הוא מחז והיה בתיאטרון, והצגה שיש לה שירים, ויש לה ספר, ויש לה... וקודם כל זה כבר פחות מופשט, בוא נגיד, מוחשי. וחוץ מזה, יש שם עלילה חזקה, שתומכת בכל הלשון המיוחדת והחידתית ולפעמים הלא מובנת.
את אומרת לשון חידתית ולשון לא מובנת, והנה אני רוצה לשאול אותך איך בכלל ילדים מסוגלים להבין את זה, אבל שלונסקי עצמו יענה לנו.
כולם עד אחת אמרו זה לא לילדים, זה וירטואוזיות שיהנו מזה הגדולים, חריזה יותר מדי מורכבת, יותר מדי חכמה. המילים, המילים, עליהם לא יבינו אף מילה אחת. אמרתי, יש לכם טעות יסודית. בניגוד למבוגר, המבין, רק בשעה שהוא מבין את המשמעות, לפי השכלתו וכו' וכו', הילד מבין לפני שיש לו כוח להבין. הוא חש, ואגב הוא מבין הרבה יותר מה שאנחנו חושבים.
יש לכם טעות יסודית, אומר לי שלונסקי, אילו היה יושב מולי. נכון, בניגוד נכון, למבוגרים, הילד מבין לפני שהוא מבין, לפני שבכלל יש לו כלים להבנה. תפשטי לי את מה ששלונסקי
כן,
בעצם
תראה,
אומר.
אני אשתמש דווקא בלאה גולדברג, שכתבה אותו דור, אותו, הם עבדו גם הרבה ביחד. לאה יש לה ספר על כתיבה, על בין הסופר, הילדים וקוראיו. והיא מדברת הרבה על הלשון, והיא מדגישה, היא אומרת, אנחנו... חלק מהמילים הם לא מבינים, אבל ההקשר, ההקשר ויופי השפה, הם יחברו לבד בסוף, ואז זה לא נורא שהם לא מבינים כל מילה, להפך. המילים אחר כך, יש משהו כישופי אפילו, מגי, בזה שילד מבין משהו וחלק מהמילים הוא לא מבין. זה נשמע לו אולי קצת כמו איזו שפה קסומה כזאת.
כן, אני תמיד נדאם כאשר אני הולך עם ילדים לצפות בהצגות, אני תמיד נדאם שהם נדבקים לאיזשהו פרט שאני בכלל לא ראיתי, בכלל לא שמעתי, איזה פרופס, איזה משהו שקרה שם, ומבחינתם זהו, זה נגמר, שם זה התחיל, שם זה נגמר, ומזה הם כל כך שבועים.
דרך אגב, הקטע שהוא מדבר, הוא מדבר על אוצלי גוצלי או על ביקי מאו?
על אוצלי.
עלותי, כי על מיקי מאו היה אותו סיפור בדיוק. הוא הביא את זה לדבר לילדים, הוא התחיל קודם כל בדבר לילדים לפרסם פרקים, ולא היו מוכנים לפרסם את זה, והלכו למורים וגם התייעצו עם המומחים, והמומחים אמרו בשום אופן. ואז הוא כותב גם על זה, מה רבו הנעתי וגאוותי, שלאחר שנתפס הפרק ההוא, סיפרו אותם המורים בתימהון ועוגמת נפש, כי הילדים בגיל הרך ביותר ידעו כתמי. תאים שלמים בעל פה, על כל הקונסים, התחבולות, האורמה, הפיוטיות, על כל הקונדסות הקורצת, אותה קריצת עין שובבית שאחד מסודי האומנות.
זה מדהים, כי כאן, ביצירה שלו לילדים, הוא הרשה לעצמו, אולי אני טועה בבחירת המילה, אבל נלך עם זה, הוא הרשה לעצמו מה שהוא לא הרשה לעצמו בכתיבה האחרת שלו.
יכול להיות, כי הרי את השובבות,
כן,
הוא,
את הקונדסות, על... כן.
את הקונדסות, אני חייבת לצטט עוד איזה משהו שהוא כתב, כן, זה נדמה, זה אני וטלי בארץ הלמה, אם אני לא טועה, הוא ילד גדול, וזה, גואל, זה בשבילי, זה גם האהבה הגדולה שלי לשלונסקי, מעבר לזה שגדלתי עליו, על החרוזים, זה, הוא בעצם עושה את אני מאמין, שאני כמי שעסקה פה הרבה בתיאטרון ילדים וניסתה להוביל תיאטרון ילדים כמו לגדולים אבל יותר טוב כל החיים שלה, זה בעצם משהו שהוא מנסח, זה הדבר הכי מודרני שהיה נבדקו עליו בשנים האחרונות בכל העולם, תיאטרוני הילדים. המשורר כילד, הוא ילד גדול ושובב לא קטן. בארץ הקונצים אין קנת כמוהו, ויחד עם טלי כל סדר בגן הופך הוא בן רגע לתוהו ובוהו. אתם בוודאי תשאלו, איך אפשר גדול בשנים ועדיין כילד? הביטו ראו כי אפשר ואפשר, ישנם שובבים כאלה בחלד. וזהו הפלא וזהו הנס, הנס המצחיק של לראות פה זכינו, פרחח ופיקח, פייטן וקונדס שכל פעוטן פה קורא לו אחינו, וכאן נסיים באמרה חשובה, אמרה מפורסמת מכוש ועד הודו, במקום שעומדים בעלי משובה, שם רק משורר ותינוק יעמדו.
בעלי משובה, זה גאוני פשוט. זה פשוט גאוני. עכשיו, את סיפרת ללירן חג'אד שלנו לפני השיחה הזו כאן איתי, על מכתב שדוד שלך עצמו כתב לשלונסקי. ספרי.
דוד שלי, יצחק פורמן, זיכרונו לברכה, שהיה גם איש מנהל הדפוס של דבר מיתולוגי. הוא היה איש בריגדה, והוא סיפר לי, בנערותי, ואחר כך שכבר התחלתי להתעסק בתיאטרון, הוא סיפר לי שכשהיו בבריגדה, הם שלחו לשלונסקי מכתב שהם צריכים קללות בעברית, חסר להם קללות בעברית. לשלונסקי יש מכתב, שאני, הוא לא לפניי כרגע, אבל מאמר כזה שכותב, הבו לנו כללה עברית ששמה, ושלונסקי גם בתרגומים שלו, לשייקספיר ובעוד כל מיני...
נו, אז תני איזה עסיסית כזאת. תני איזה עסיסית כזאת.
אנחנו מדברים על ילדים.
אני מת על כללות, אני מת על כללות. זה דבר נהדר.
כן, אבל זה... אני הכנסתי את זה כי אני עשיתי הצגה על שלונסקי למבוגרים, על שלונסקי השובה, וקראו לזה, זה היה ממש בתחילת דרכי. עשיתי את זה בבימת הקיבוץ של אז, שאז הייתה באמת בימת הקיבוצים, וקראו לזה עלילות... שלונסקי מאו, על לשון עלילות מיקי מאו. ובעצם זה היה קרקס לשוני, זה וירטואוזיות הלשונית שהייתה, השתמשתי בקרקס של מיקי מאו, וגם היה שם הקטע של הקללות, אבל אני...
אבל את לא רוצה לחזור על זה בשידור הציבורי בשעה 10, בשעה 9:52 בבוקר. מילה לסיום ברשותך, בשבילו העבודה לילדים זו הייתה עבודת צד, או שבעיניו היא הייתה חשובה לא פחות מהשירה הגדולה שלו?
אני חושבת שלא פחות, ויש משפט שהוא אמר, מצטטים אותו, שאומר, בשבילי לכתוב לילדים, זה לא פחות חשוב ואולי יותר, מאשר לתרגם שייקספיר. ואני חושבת ש... אני חושבת ש... הוא סך הכל עשה 3 יצירות.
כן.
יצירות קנוניות בעיניי של לצערי, גם מקימהו וגם גם טלי, בגלל אולי שהם יותר מופשטים ויותר קשים, ואין להם... לא מחזו, ואין בהם עלילה, קצת נעלמו מהמדף.
טוב, מה נגיד? בוקר טוב, בוקר טוב.
בוקר טוב, היה כיף לדבר על שלונסקי.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.